המשנה אומרת, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. לכאורה שלושתם אנחנו מוצאים בפרשה שלנו יחד. איפה? במעשה של תמר, הקנאה זה עונן, שעונן עושה מה שהוא עושה מפני שבידע עונן, כי לא יהיה עזר, אז הקנאה, הוא מקנה באחיו, וזה גורם לו למות, כשמוך הוא ממית אותו. והתאווה זה אצל ער, שער הרי גם הוא משחית את זרעו, וחז"ל קרשו למה, רש"י שמא תתעבר ויחיש יופיה, אז זה התאווה, אז התאווה גורמת לו לצאת מן העולם. והכבוד זה הניסיון של יהודה, שאם יהודה היה עומד על כבודו, אז לא היה מודה, אלא שיהודה כן עמד בניסיון, את שני הראשונים, הקנאה והתאווה הכשילו, ויהודה הצליח להתגבר על הניסיון של הכבוד, ולכן זכה לכל מה שזכה. לו לא היה עומד בניסיון הזה, אפילו בלי עונש מיוחד. הרי היה מפסיד את כל העתיד שלו, את כל מלכות בית דוד, עד המלך המשיח ממרב ימינו, שצריכה לשאת ממנו. אם הוא היה באותה שעה חושב על כבודו ולא מודה, אז תמר הייתה נשרפת ופרץ בדרך היו נשרפים, ולא הייתה מלכות בית דוד יוצאת. וזה מה שהפסידו ארבעונם, לא רק את החיים שלהם, אלא כל אחד משניהם היה יכול שמלכות מלך המשיח תצא ממנו. אם ער היה בסדר, אז הוא היה זוכה להקים מלכות מלך המשיח, ואם עונן היה בסדר, אז הוא היה זוכה להקים מלך המשיח. אז כל אחד משניהם, הקנאה והתאווה, הוציאה אותו מכל העולם הזה ומעולם הבא, מכל מה שהיה יכול לקבל. ויהודה, אם היה נכשל בכבוד, היה הוא מפסיד את כל מה שהיה אמור לקבל, אלא שיהודה לא נכשל, עמד בזה, ולכן זכה למה שזכה. אנחנו רואים אחר כך מה זה קנאה, שאול ודוד. שאול הרי הוא צדיק גמור, בן שנה שאול במלכו, אמרו חז"ל כבן שנה, נקי מכל חטא, ומשמונה נסיכי אדם שינהיגו את ישראל לעתיד לבוא. והגמרא מביאה שאחד המוראים אמר שאול, אז הפחידו אותו בשמיים עד שאמר שאול, עד שהתבטא כהוגן על שאול. ועל הגבעונים שאמרו שאול, אז יצאה בת קול ואמרה בחיר השם. שאול הוא צדיק גמור, והוא בורח מהמלכות. כששמואל מנסה להמליך אותו, אז הוא נחבא אל הכלים, הוא לא מחפש מלכות, הוא לא הגיד את לדוד שלו את דבר המלוכה אשר אמר לו שמואל. הכל, ובסוף הקנאה מתגברת עליו עד כדי כך, ודאי יש כאן חשבונות, קנאה של שאול היא לא קנאה סתם, הוא עושה חשבונות, אבל עם כל החשבונות, השורש הוא הקנאה, שהקנאה מטה את שיקול דעתו, שהוא רוצה להרוג את דוד, ונכשל פעם אחרי פעם, מכה בחנית בדוד ובקיר פעם אחרי פעם, כל פעם הוא נכשל, והוא עדיין לא מוכן להבין שזה לא רצון השם להמית את דוד. אסור לנו לדון את שאול המלך, את בחיר השם, אבל רואים עד כמה הקנאה קשה, חשאול קנאה, שהיא מסמה את העיניים, השוחד כזה שמעבר את העיניים, הוא לא רואה ולא מכיר טובה לדוד, מה שיונתן אומר לו, הרי דוד עשה תשועה כזאת לישראל שהרג את גוליית, ואחרי זה הוא נלחם בפלישתים פעם אחרי פעם ומכה אותם, כל ישראל אוהבים את דוד, כתוב שם. ושאול, הקנאה, כמה שמותר לנו לדבר ככה על שאול בחיר השם, אבל הקנאה עומדת מאחורי זה שהוא לא מוכן להשלים עם זה שדוד ראוי למלכות ושדוד צדיק ושדוד לא רוצה להרוג אותו. הוא חושד בדוד שרוצה להרוג אותו, מה פתאום? דוד משכנע אותו בכנף המעיל ובצפחת המים, והכל לא עוזר אצל שאול. אותו שאול שבהתחלה אצל עמלק אצל המלאק הוא מרחם על הבהמות, אומר שאיך ייתכן להרוג את הבהמות אם אדם חטא, בהמה מה חטא, בנבי הכהנים הורג מאיש עד אישה ושור וצבע חמור לפי חרב. למה? מפני שהקנאה מעבירה אותו על דעתו, היות והוא חושד לא בצדק, ואחימלך הכהן שהוא נתן יד לדוד, כל נובי הכהנים יצא דינה למיטה, גם העוללים כולם נהרגו, חוץ מאביתר שצריך לברוח, אבל כולם נהרגו. קשה להבין את זה, אבל אני רק אומר מה שכתוב, להבין עומק המחשבה שזה קשה, שזה לא היה שפיכות דמים בפי טעותו, זה לא היה שפיכות דמים שהוא הרג את הילדים בנו. יש חתם סופר שאומר שמלך מותר לו להרוג אבות על בנים ובנים על אבות, אבל רק אם הם באמת מורדים במלכות, אבל כאן הכל היה טעות, לכן גם נענש אחר כך מהשמיים. באמת אחימלך לא היה מורד במלכות, כך שלא הייתה הצדקה להריגת נובי הכהנים. אבל רואים עד כמה הקנאה הייתה קשה. אותו שאול שמרחם על עמלק, על נובי הכהנים, לא מוצא בלב פינה לרחם. חז"ל אמרו שכל המרחם על האכזרים סוף שאכזר על הרחמנים, ושאדרבה בגלל שריחם על עמלק. אבל בכל זאת, מה הוא מתרץ לעצמו? שכאן מוכרחים ללכת עד הסוף. במלחמה נגד עמלק אפשר להבליט, במלחמה נגד דוד מוכרחים ללכת עד הסוף. זה קינה. הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. בסוף הרי נענש על שהרג את נובי הכהנים. תאווה, אנחנו רואים את זה בעיניים בכל יום. אנשים לא נזהרים בשמירת הגוף לאכול דברים שלא כך שהרופאים אומרים להם לא לאכול. אז על אכילה עוד יש שתר ששומע פתאים השם, אבל האישון והסמים זה הרי דברים שיודעים שהם מוצאים את האדם מן העולם, ובכל זאת התאווה מתגברת על האדם, אז הוא לא מצליח. רופאים בעצמם מאשנים הרבה פעמים. למה? תשאל אותם, יגידו לך שזה לא בריא, אבל היצר הזה. מוריד רבי הרב דסלר, זכרונו לברכה, כתב על עצמו שהוא יודע ומרגיש בעצמו שהעישון מזיק לו, והוא לא מצליח להפסיק את זה. אני לא יודע איך אדם גדול כזה אמר את זה על עצמו, אבל כך הוא מעיד על עצמו, שקשה לו להתנתק מן העישון על אף שיודע שהעישון מזיק לו. אז אמר צדי שהתאווה מוציאה את האדם מן העולם. תאווה לאישה מסוימת, הרי חז"ל אמרו שזה טעות, אין הבדל בין אישה לאישה, אותה הנאה שאתה יכול לקבל מאישה זו אתה יכול לקבל מאישה אחר, אבל יצרה של תאווה מוציא את האדם מן העולם. והכבוד גם כן, כבוד מוציא את האדם מן העולם. יהודה הצליח להתגבר על היצרה של הכבוד, הודה ולא בוש וזכה לחיי עולם הבא. אבל לדוגמה בתורה הסוטה, אנחנו משקים אותה, מי אמרים, מה יקרה לה? תצבה בטנה ותיפול יריך. מה העצה שלה שזה לא יקרה? מילה אחת, היא צריכה רק להגיד שהיא צמאה, אז לא נשקה אותה, הרי אנחנו לא נחייב אותה מיתת בית דין על פי הודעת עצמה. היא תפסיד את הכתובה, אבל אם תצבה בטנה ותיפול יריך גם לא תקבל את הכתובה. אז אין לה מה להפסיד הרבה. רק שתגיד צמאה, ואם אפילו זוכן ואין אפיק בוידו להגיד שהיא צמאה, אז שתגיד שהיא מסרבת לשתות, אפילו זה לבד מספיק, היא רק צריכה להגיד את המילה הזאת, איני שותה, זה מספיק, אז היא מפסידה את הכתובה והולכת ויכולה להתחתן עם כל יהודי חוץ מהחשוד שאיתו נסתרה, חוץ מכהן כמובן, יכולה להתחתן עם כל יהודי אחר, לחיות באושר עד סוף ימיה, אבל היא מפחדת, אם היא תגיד איני שותה, אז אנשים יפרשו שהיא מודה שהיא תמיד. אני כך תהיה הפרשנות, למה היא לא העידה לשתות? אז לא לפי כבודה, היא מתביישת, אז היא מוכנה לשתות למרות שהיא יודעת שבעוד דקה תצבד איתנה ותתלו דיריך. כאן כבר אין תאווה למים, כי המים הם מרים. זה לא התאווה, זה רק הכבוד. היא לא מוכנה לסבול את הביזיון שיגידו, אוח, זאת היא שאמרה במקדש שהניש אותה. זאת שנשברה תחת האיומים של הסנהדרין ואמרה, הניש אותה. זה דרך למקום שלא מכירים אותה, אבל קשה לה. קשה לה להודות באמת. זה דבר קשה להודות באמת, וכשזה לא סכנת חיים, אדם לומד גמרא, יש לו, בא לשאול קושיה על הגמרא, אומרים לו, יש לך טעות בפשט, הפשט בגמרא לא כמו שאתה לומד, מלא אין כאן קושיה, קשה לו להודות, אז אומרים לו, אבל רש"י גם לא פס, כמו שאתה אומר, אז זה גם פנייה על רש"י, אז גם רש"י תמוע, ואם גם רבי עקיבא יגר לא למד ככה, אז גם רבי עקיבא יגר תמוע, הכל יותר טוב מלהגיד שאני טועה, כי זה דבר שלא יכול להיות, שרש"י טועה, זה באמת פנייה, אבל זה יכול להיות, שרבי עקיבא יגר תג, עוד פנייה, אבל שאני טעיתי, זה דבר שלא יתאחד. דווקא בימים אלה קיבלתי מכתב ממישהו, ומישהו שכן בן תורה, אני חושב לפי המכתבים ש... אני לא מבין, אולי לא הבנתי נכון את המכתב, הוא כותב שיש לו קושיה, סתירה ברמב"ם. אמנם לפי עכשיו מגניש לפרש הרמב״ם הזה אין סתירה, אבל אולי אפשר לפרש לא כאן מגניש. אולי אפשר לפרש לא כאן מגניש, גם ככה קשה לחלוק על המגניש, אבל אם המגניש עוד מתארד את הרמב״ם שלא תהיה סתירה, ועכשיו אתה מפרש כן תהיה סתירה, אז למה לפרש לא כאן מגניש? למה להגיד אולי לא כאן מגניש מן טענת שמע כדי שכן תהיה סתירה ברמב״ם? לא זכיתי להבין פשט במכתב הזה. ואני רואה שבא אדם בן תורה כתב מכתב כזה, שאמנם הרמב״ם קשה, אבל לפי המגידים שלנו הוא לא קשה, אבל אולי יש לו מה, זה לא גם מגידים שלנו. לא יודע, פשוט, הוא כנראה שקשה לבן אדם לקבל, שהוא לא זכה לכוון לפשט הפשוט, והמגידים שלנו כן זכה. אפילו אם היה להפך, אנחנו יכולים לחלוק על המגיד משנה, באמת לפי המגיד משנה הייתה קושיה על הרמב"ם, ולפי הפשט שלנו לא הייתה קושיה. מה, דילמה, אולי שמה אפשר לתרץ לא כמו המגיד משנה, וגם כן מסתום המגיד משנה צודק ולא אנחנו. אבל כשזה להפך, כשלפי הפשט שלי יש קושיה על הרמב"ם, לפי המגיד משנה אין. אבל ככה. אומרים ששאלו את החזון איש, האם מותר לנו לומר נגד הראשונים, פשט נגד הראשונים, והוא נתן שתי תשובות שנראות כסותרות זו, אבל הן משלימות זו. מצד אחד הוא אמר, התורה לא ניתנה רק לראשונים, גם לנו מותר לחדש פשט גם נגד הראשונים. מצד שני, אבל הוא אמר, באדם לא מחויב לעשות צחוק מעצמו. זאת אומרת, מותר לחדש נגד הראשונים, רק אתה לא יודע שאתה לא צודק, הראשונים צדקו. למה? תחשוב על זה, למה? אבל למעשה, תדע, שאם המגיד מישהו אומר כך ואתה אומר אחר, תדע לך שהאמת היא כמו שהמגיד מישהו אמר, ולא כמו שאתה אומר. כשאנחנו מסתכלים בפרשה, קשה לנו להבין, אבל אני רק אומר מה שכתוב, לא שאנחנו יכולים לדון את השבטים הקדושים. שבטים הרי הם כולם צדיקים, כולם שמותם לזיכרון לפני השם, על ליבו של הכהן הגדול ועל כתפיו. כולם צדיקים, ויש מחלוקת ביניהם, עשרה שבטים מצד אחד, יוסף מצד שני. יוסף דן שהם טועים בעניין עדר מן החי ועוד כמה דברים, שיוסף דן שהם טועים, והם דנים שהוא טועה. לא, כל צד לא דן את השני מספיק לקו זכות, דיברנו את זה כבר מפעם אחר. אבל הסוף שהם מוכרים את יוסף, ועכשיו הם מגיעים למצרים, ומתחילה פרשה של קושיות. חז"ל אמרו על השבטים הקדושים פסוק שאנחנו לא היינו יכולים לומר עליהם, אבל חז"ל אמרו, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. חז"ל אמרו את זה על הפסוק, ויצא ליבם ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוקים לנו. שאיוולת אדם תסלף דרכו, הם מתוך האיוולת שלהם מגיעים למה שמגיעים, ועל השם יזעף ליבו, מה זאת עשה אלוקים לנו. אז מה כאן האיוולת? שמעתי מחותני, זכרונו לברכה, שהאיוולת היא שהם לא בדקו את העסקים שלהם. אם אתה יוצא ממצרים, תבדוק אם שמו לך תבואה בעסקים, אולי שמו לך אבנים בעסקים במקום תבואה, אז אבנים זה כבד מדי בשביל החמור, אז אולי משהו אחר. תבדוק, אולי שמו נוצות בעסקים במקום תבואה. אז אם היית בדק, היית רואה ששמו לך כסף בעסקים. אז זה איוולת אדם שצלב דרכו, אבל אני יודעתי זה הרבה יותר מזה, זה לא רק על הפרט הזה שלא בדקו את העסקים. אם אנחנו תמהים לפעמים על משנה למלך תמוע, כאן היה משנה למלך תמוע, אבל משנה למלך תמוע מתחילה ועד סוף, קשה להבין מה שהוא עושה. נכון שפרעו תרם את חלקו בזה שהאחים לא מבינים מה שקורה, בזה שפרעו שינה את שמו מיוסף לצפונת פענח. אם היו מגיעים למצרים ושומעים שכולם מדברים על יוסף, אז היו מבינים מסתום שזה יוסף. אבל אנשים לא מדברים על יוסף, מדברים על צפונת פענח. לא יהיה כך, אבל כבר שמענו על אנשים ששינו את שמם, זה כל כך תמוע לחשוב שמישהו שינה את שמו, או שהמלך שינה את שמו, זה לא יכול לעלות על דעת חכמים מחוכמים כמו השבטים הקדושים, ובגלל זה לא יכול להיות יוסף. אז נכון, אז מה פתאום להניח? את יוסף מכרנו לעבד, מה פתאום שהוא יהיה משנה למלך? אבל הרי יש כאן המון תמיות על המשנה המשונה הזה. קודם הוא חושד בהם שהם מרגלים. למה? כי הם באו בעשרה שערים שונים. טוב, הוא חושד בהם שהם מרגלים. אחר כך פתאום את האלוקים אני יורה, משחרר תשעה מתוך עשרה מרגלים, שולח אותם הביתה מתוך דאגה למשפחות שהם שמעתם פעם על חשוד בריגול, מתוך קבוצה שעשרה מרגלים משחררים תשעה הביתה מתוך דאגה למשפחות. אם הוא באמת כל כך דואג למשפחות, היה יכול לשלוח איזה עבדים מצחיים שיביאו מזון, שיתנו לו את הכתובת, חברון, רחוב, כך וכך, מספר כך וכך, ויביאו להם נשלח של צבועיים, באמת הוא כל כך דואג למשפחות. אבל שתשעה מרגלים שולחים הביתה ככה, מתוך דאגה למשפחות, שמעתם כבר פעם דבר כזה, את פולארד לא רוצים לשלוח. מי שמע דבר כזה? את אלוקים אני ירא, עצם העובדה שהוא ירא מאלוקים, נו, אז מטרפים עוד איכשהו. הם חושבים שכנראה הוא מאנשי בית אברהם, הרי הרמב"ם אומר שאנשי בית אברהם הגיעו לאלפים ולרבבות, אז אחד מאנשי בית אברהם מתגלגל להיות משנה למלך במצרים, הוא מקפיד על שחיטה, מקפיד על גדעון השה, טוב, אבל בכל זאת אחר כך מוצאים כסף, זה כל כך מצוי שלמרגלים עוד נותנים כסף מתנה, אז האיש אשר על בית יוסף אומר להם תירוץ, אלוקיכם ואלוקי אביכם נתן לכם מטמון בהמתחותיכם. טוב, אנחנו לא נכפור חלילה בהשכחת השם, אבל מעניין שהמטמון הוא בדיוק כסכום הכסף שהבאנו במצרים, לא פחות הוא כספינו במשקלו, לא פחות ולא יותר. ואחר כך פתאום המוזמנים, המרגלים האלה מוזמנים לארוחה אצל המשנה למלך. נכון שאולי רוצים לבדוק אותם במכונת אמת, ואיזה מכונת אמת יש לי יוסף, יש לו יין להשקוט אותם שישתקרו, זה מבחן למרגלים, זה נכון, אבל אפשר להשקוט אותם יין בלי להזמין אותם לארוחה עם יוסף. יוצאים אותם בתא, בצינוק וישקו אותם, ולא יקרו להם יין, ולא יקרו להם מים, אז מה כוחם ישתו יין? כך מתנהגים עם מרגלים, ולא מזמינים אותם לארוחה אצל המשנה למלך. מלך, ככה, במצרים לא היו כל כך עדינים, בגלל זבוב או צרור היו שמים בית סוהר או תולים על עץ, וכאן פתאום מתנהגים כל כך בכפפות של משי עם המרגלים. שמעון עוד זכה לטיפול נפרד אחרי שהמרגלים האלה הלכו, יוסף הוציא אותם בית הסוהר והאכיל אותו והשקע אותו, אז הוא היה צריך להבין שיש כאן עסק לא פשוט. וההתעניינות של המשנה למלך בשלום האבא, איפה שמענו שמתעניינים בשלום האבא של המרגלים, אם האבא של המרגלים מרגיש טוב או חלילה לא מרגיש טוב, והם מעשים שבכל יום, וכשפוגשים את המרגל הצעיר, אז תכף מברכים אותו, אלוקים יוכנך בני, וגם כן מקובל ביחסים עם מרגלים, עם חשודים בריגול. זה הרי צריך לעורר את המצניות בלי סוף. ואחר כך הגביע, א' שמוצאים את הגביע באמתחת בנימין, אז נכון, שמצאו תירוץ, חשדו שבנימין גנב את הגביע כמו שרחל גנבה את הצרפים, אבל בנימין אומר שצריך שהוא לא גנב את הגביע, ויש להם הוכחה, הרי לפחות היה צריך להיות להם הוכחה, כי הרי מצאו גם את הכסף בפעם השנייה שוב באמתחות, אז הרי הם לא גנבו את הכסף, והם ידעו שהם לא גנבו את הכסף, אז היו צריכים להבין שכמו שהם לא גנבו את הכסף, כבר בנימין לא גנב את הגביע. וכל זה, יש כאן קושיות על קושיות בלי סוף. וההקלה שיוסף מקל במשפט של בנימין, הוא אומר נכון, בעצם מצד הדין היה צריך להיות אשר ימצא איתו הגביע ומת ואחרים יהיו לעבדים, אבל אני מתאג לפני משורת הדין, אשר ימצא איתו הגביע הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום על אביכם. פתאום משחרר את כל המרגלים חוץ מהגנב, כל אחים הוא משחרר. והכי קשה לעני אותי מכל הקושיות האלה, איזה תירוצים שאמרו לעצמם לקושיות האלה, אבל עוד יותר קשה, יוסף מנחש בגביע מי הגדול ומי הקטן, הבכור כבכור הטוב והצעיר כצעיר הטוב, ואומר להם מה שדיברו. רש"י אומר שהגביע ידע לספר אפילו מה שדיברו בחדר משכבם, פילט להם גביע קסמים, מנחש עצוב. טוב, היו הרבה בזורס, חשבו שזה איזה כוח טומאה כלשהו שיודע לנחש, אבל למה הם לא מרגישים שהגביע לא יודע לספר שום דבר מה שקרה מאז מכירת יוסף? כל כוחו של הגביע נפסק ביום מכירת יוסף, על מה שדיברו ביניהם אחרי מכירת יוסף, נגיד על יהודה ותמר או כל דבר אחר שלא כתוב אצלנו בתורה, זה הגביע לא יודע לספר. מה שלום האבא שלהם? הגביע לא יודע לספר. יוסף צריך לשאול אם האבא חי או חס ושלום לא חי, שישאל את הגביע אם האבא שלהם חי או לא, זה הגביע לא יודע לספר. עד יום מכירת יוסף הגביע יודע הכל, הרגו את שכם, זה הכל הגביע יודע. ומיום מכירת יוסף פסק כוחו של הגביע. למה זה לא מעורר אצלם את השאלה, אולי זה בכל זאת יוסף, אם לא הנחה ודאית, אבל לפחות הספק אולי זה יוסף. אנשים חכמים, אני לא מדבר כאן על טיפשים, אנשים חכמים, איך הם לא פותרים את החידה הזאת? אני לא יודע, טוב, אתם תגידו, זה לא חוכמה שאנחנו יודעים את הפתרון, כי יוסף גילה לנו את הפתרון, ואנחנו כולנו למדנו בחומש פרשית שזה יוסף. אבל בכל זאת, אני שואל את עצמי, איך אנשים חכמים כאלה, לא יכלו, יעקב אבינו, אמנם את סוף הסיפור לא יודע, אבל את ההתחלה הוא הרי גם שמע את הצניות הראשונות על המסלב. יעקב אבינו, חכם, ראש חכמי הדור, מאבות הקדושים. אז על יעקב אבינו באמת אני לא יודע תשובה, אבל על השבטים הקדושים נראה שזה מה שחזר כיוונו, ואיבל את אדם תסלב דרכו, היות והקנאה שלהם ביוסף כל כך מוחלטת, כל כך מושרשת, אז הם מוכנים לקבל כל דוחק בעולם ולא לקבל את התירוץ הזה שזה יוסף, כי הרי זה היה מוחלט אצלם, שהחלומות הם שקר, חלומות הם התנסות, שהמלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, זה כל כך מוחלט איתם שלא ייתכן שהחלומות הם אמת, אז הם מוכנים לקבל כל דוחק והשגת חוקים, ואשר יושב את המשנה למלך בתירוץ פשוט שזה באמת יוסף, ושבאמת יתקיים שהם ישתחוו לו, הרי יוסף אמר להם שהם ישתחוו לו, אמר שהוא ראה את העלומים, מעלמים עלומים, והנה יצאו בין העלומות, נו, אז תירוץ הכי פשוט שיתקיים מה שיוסף חלם. לא, זה לא, זה מוחלט, זה כל כך מוחלט אצלם שזה לא יכול להיות, אז מוכנים לקבל כל דוחק וכל קושייה, עיקר לא את התירוץ הזה. זה מראה עד כמה מגיע כוח של קנאה, זה האיוולת אדם תסלף דרכו שחזרנו. אסור לנו לדבר ככה על השבטים הקדושים, אבל אני מדבר רק לפי ההבנה הקטנה שלנו, בשבילנו, איך אנחנו צריכים להפיק מוסר מזה. לא שאנחנו יכולים באמת לדון את השבטים הקדושים, אבל לפי קוצר הבנתנו זה מה שנראה בפרשה הזאת, התמוהה כל כך. אפילו רובן שכבר כן מקשר את מה שקורה עם מחירת יוסף, רק אומר שהיינו צריכים לעשות לפני משורת הדין. אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, היינו צריכים לעשות לפני משורת הדין. הוא לא מגיע למסקנה שהכל היה טעות, שלא היינו צריכים בכלל לדון את יוסף, לא היה על מה לדון את יוסף. הוא מצטער על הצער שגרמו לי יעקב, אולי גם על הצער שגרמו לי יצחק שבוכה על יעקב, מה שרש"י אומר, וגם דמו אינו נדרש, דמו וגם דם הזקן, אולי מתכוון בזקן ליצחק אבינו. אז טוב, כל זה הוא מבין, אבל להגיע עד הסוף שאולי בכלל לא הייתה הצדקה למכור את יוסף, כי הוא לא עשה שום דבר, עד כדי כך אפילו הוא לא מבין. גם יהודה שלא רצה להרוג את יוסף, גם הוא לא מודה על הדבר הזה. ועוד יותר, לפי המדרש אפילו בסוף, אחרי שיוסף לא אומר להם אני יוסף, אז הם עוד מנסים להרוג אותו, הם עדיין לא משוכנעים שיוסף צדיק, הם עדיין חוששים מפניו ומנסים להרוג אותו. הרי עכשיו ראיתם שהחלום היה אמת, שבאמת השתחוויתם לפני יוסף, כפי שיוסף אמר לכם, ועדיין הם חושבים שיוסף מסוכן ושצריך להרוג אותו. זה מביא לרעיון, כמה קשה להוציא מעליהם טעות. אם אדם מושרש בטעות, איבד את אדם, הקנאה החדירה לו את הטעות הזאת, כל הראיות לא עוזרות, זה מביא לרעיון לחשוב את הדברים האלה. זה אחד ממנחי דברים שהתורה ניתנת בהם, מודה על האמת, וכנראה שזה לא דבר כאן להיות מודה על האמת. אם אדם נכנס לפשט לא נכון בראש, כל הקושיות על המשנה למלך לא יוציאו לו את הפשט מהראש, זה מביא לרעיון. קשה לו להודות על האמת. אולי בנקודה הזאת נס פורים יותר גדול מנס חנוכה. שבפורים הרי הייתה טעות לישראל, הם הלכו למשתה של אחשוורוש נגד מה שמרדכי מזהיר אותם לא ללכת. אבל כשראו מה שקורה, אז הודו על האמת, הודו שטעו. בחנוכה המתייוונים היו בטעות, ולא מצאנו שהמתייוונים הודו על הטעות שלהם. לא יודע, אולי היו, בטח היו כאלה שחזרו בתשובה, אבל באופן כללי כנראה המתייוונים לא חזרו בתשובה, רק נהפכו לצדוקים. אבל לא חזרו, אבל להודות שטעו, לא מצאינו שהם הודו שטעו, אני לא יודע איך לפעמים לדעות. פורים קיימו וקיבלו, במתכוונים לא היה כך. אולי זה המעלה שימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים, למשל חנוכה לא נאמר, ימי הפורים ניתנו להיכתב בכתבי הקודש, וחנוכה לא, פורים דוחה אבלות, חנוכה לא דוחה אבלות. זה שבפורים הייתה המידה הזאת של מודה על האמת, שתקנו את הטעות שלהם. ובחנוכה מי שטעה המשיך לטעות, הצדיקים המשיכו להיות צדיקים, והתחזקו ודאי בצדקות שלהם, אבל הרשעים המשיכו להיות רשעים, אז לכן אולי לכם, אני לא אומר בתור ודאי, אני מוכן להודות בטעות אם אני טועה בזה, אבל אולי נותר למשהו, לכן המעלה של פורים על חנוכה, מפני שבפורים היה מודה על האמת, שכלל ישראל טעה, הרי חז"ל נראה שאפילו בהתחלה התנגדו למרדכי, הבינו שמשהו מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה יביא שנאה מצד המן. וכשבסוף נגזרה גזרה, אז חלילה להשמיד, להרוג ולאבד, אז הודו והסכימו שצריך לעשות תשובה ומעשים טובים וזה יבטל את הגזרה, כמו שגם היה בסוף. ובחנוכה לא היה עד כדי כך. כבר דיברנו שבנקודה של להשכיחם תורתך החשמונאים לא נדפקו, בנקודה של להעבירם מחוקי רצונך החשמונאים זכו לניצחון, כאילו חזרה המלכות לישראל, מה שלא היה קודם, אבל בנקודה של להשכיחם תורתך השכחת התורה עוד לא בוטלה. מה התפקיד שלנו? להשלים מה שהם התחילו. אם אז לא זכינו להגיע לתיקון הטעויות ולהודעה על האמת, ולכן אז לא היה נס שלם מבחינה זו כמו פורים. מצד אחד יותר מפורים, בפורים מכת עבדי אחשוורוש ענן, ובחנוכה אנחנו עוברים הליל, מפני שאנחנו כבר לא עבדי אנטיוכוס. אבל מצד שני פורים יותר גדול מחנוכה, אז להשלים, להגיע להודעה על האמת, לחזור לתורה השלמה, בלי בלבולים, בלי טעויות, להשתדל להודות על האמת ולהשתדל להביא שכל ישראל ידעו על האמת, כולם יקבלו את התורה, כולם יקבלו עול מלכות שמיים בלב שלם. אז ודאי נזכה לומר שיר חדש כפני השם על גאולתנו ועל פנות נפשנו במהרה בימינו.